שיחת היום, שיעור בספר התניא, עם הרב שניאור אשכנזי.
ayayam ayayam ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay מאזיני כל חי, שבוע טוב. יישר כוח לטכנאים העיקרים שלנו. רב מוישי כהן, רב אורי כהן. מתחילים. התחלנו עם ניגונו של הבעל שם טוב. כך הם מייחסים את הניגון הזה לבעל שם טוב הקדוש. כי השבוע, ביום רביעי, ביום שלישי בלילה, נציין את חי באלול. היום שהביא חיים. חיים בכלל וחיים בחודש אלול. חי באלול הוא יום ההולדת של הבעל שם טוב הקדוש, היום שבו ירדה לעולם הנשמה שהאירה את העולם בשנת נחת, ו-48 שנים מאוחר יותר, חי באלול הוא גם יום ההולדת של רבינו הזקן, בעל התניא והשולחן ערוך, הסיבה למסיבה, הבעל המחבר של הספר שאנחנו מעיינים בו מדי שבוע, כאן עכשיו בשעה הזו. אז לכבוד חי באלול השבוע, ולכבוד חודש אלול בכלל, אז נעשה השבוע הפסקה מהלימוד הרציף של ספר התניא. בעצם ההפסקה תהיה קצת ארוכה, כי גם בשבוע הבא נדבר כמובן מענייני החגים, ובשבועות הבאים של החגים עצמם לא יתקיים שיעור, כי כל החגים חלים השנה ביום ראשון, יום ראשון בלילה. אז נמשיך עם הרצף של לימוד התניא בעזרת השם, בשנה הבאה, תשפ"ג, תהי שנה פורצת גבולות, תהי שנת פריצת גאולה, אבל עד אז, בשבועיים שנותרו בתשפ"ב, נדבר על נקודות מיוחדות ביותר מתורתו של בעל התניא ושל הבעל שם טוב הקדוש. והשבוע, קצת על חי באלול. איך מייצרים ילד, תלמיד, נער, בחור, יהודי, אברך, שהוא עצמאי רוחנית? שהוא עומד בזכות עצמו? שהקשר שלו ליידישקייט, הקשר שלו לקדוש ברוך הוא, הקשר שלו לתורה ומצוות, לא נובע מפחד, לא נובע מבהלה, לא נובע מחרדה, לא נובע מלחץ חברתי, לא נובע ממה יאמרו, לא נובע מהרגלים, אלא בא באמת מעומק הנפש. מההבנה שזה אני, ואי אפשר אחרת, וזה המקום הטוב ביותר שלי. שלמה המלך אמר, חנוך לנער על פי דרכו, ורק אז גם כי יזקין לא יסור ממנה. רק אם זה דרכו של הילד, רק אם זה נובע ממנו, רק אם הוא רוצה את החינוך, רק אז זה יחזיק תמיד. אחרת, זה יחזיק כל עוד מנופי הלחץ קיימים, כל עוד מנופי הלחץ מחזיקים. זה לא יחזיק בבין הזמנים, זה לא יחזיק שהוא לבד ואף אחד לא רואה אותו, זה לא יחזיק שהוא בבגרותו וכבר יש לו בחירה, אז הוא יכול לשנות הכל. והשאלה הכי מהותית, לא רק על חינוך, אלא על כל אחד ואחת מאיתנו, איך אנחנו נעורר בעצמנו את הכוחות האלה העצמיים, ששואפים לאלוקות, שרוצים אלוקות, שיודעים שיהדות זה המקום הכי טוב, הכי אמיתי, הכי נכון בשבילנו. וזה לא יהיה רק עניין חיצוני, כתוצאה מכל מיני סיבות מסביב. זאת הנקודה של חי באלול. לפני שאנחנו נכנסים לעניין, אני מניח שלכמה מאזינים וצופים, תלמידי חכמים, צורמת עצם הפתיחה. חי באלול, יום הולדת. התכנסנו לחגוג יום הולדת של יהודים שהלכו מהעולם לפני כך וכך שנים? ממתי יהודים חוגגים יום הולדת? בטח של אנשים שהלכו מהעולם. אנחנו יודעים שהיום הולדת היחיד שמוזכר בתורה זה יום הולדת את פרו. גויים חוגגים יום הולדת. גויים מאוד שמחים שהם באו לעולם. למה לא? החיים בשבילם זה רק הנאה ורק כיף וכל השאר בונוס, אז למה לא לשמוח? למה לא לחגוג? הם מאוד מאוד מומשרים שהם באו לעולם. אבל יהודי? יהודי יכול לשמוח מזה שהוא בא לעולם? הרי נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא. הנושא כמעט יחיד שמסכימים עליו בית שמאי ובית הלל, זה שנוח לו לאדם שלא נברא. בסופו של דבר, אחרי הכל, אם היו מתייעצים איתנו, היה עדיף שהקדוש ברוך הוא היה מוותר על החוויה הזו של בריאת העולם, מבחינת ההסתכלות של האדם עצמו. אז מה יש כל כך לשמוח ביום הולדת? אתה כל כך שמח שנולדת? החיים שלך כל כך טובים? עצם חגיגת יום הולדת לכאורה היא נתפסת כדבר שהוא לא יהודי. וזאת לא רק שאלה של מקורות, אלא שאלה של משמעות, שאלה של היגיון. שלמה המלך אמר, טוב יום המוות מיום היוולדו. אם כבר לחגוג משהו, את צריך לציין את הפטירה, את היורצייט, כשמדברים על אדם שהלך מהעולם, היום החשוב בחייו, זה יום הסתלקות. אנחנו יודעים אצל חסידים, יש לוחות שנה עם יורצייט לכל השנה. ימי הילולה, ימי פטירה, זה ימים שיש בהם התקשרות עם נשמת הצדיק. ימי הולדת הם הרבה פחות פופולריים, הרבה פחות מוכרים, למה? יש בזה היגיון. כי יום פטירה מסמל את מה שהאדם עשה. אבל יום הולדת? יום הולדת לא מסמל כלום. הוא בסך הכל בא לעולם. הוא בסך הכל יצא מרחם האם והתחיל את חייו. ומה עשה? שכב בהריסה ובכה. אפילו עוד לא נימול ביום ההולדת. אפילו עוד לא נכנסה בו נפש הקדושה. אז מה יש לציין יום הולדת? אנחנו מעריכים אדם, מתקשרים לאדם, מתחברים לאדם. אדם שהלך מהעולם לפני כך וכך שנים, בגלל מעשיו, תורתו ועבודתו שפעל בה כל ימי חייו. בגלל מה שעשה כל החיים. אבל מה יש לחגוג את יום ההולדת של הבעל שם טוב, את יום ההולדת של הבעל התניה? הרי ביום ההולדת עוד לא קרה שום דבר. בסך הכל, הנשמה התלבשה בגוף, והתחילה לנשום בכוחות עצמה. לא הייתה צריכה את חבל הטבור של האמא, אלא נשמה בכוחות עצמה. אבל בסדר, אבל את מה אתה מציין? את מה אתה חוגג? מה קרה ביום הזה? איזה נס קרה? איזה פלא קרה? איזה התפתחות חדשה קרתה? הרבה יותר הגיוני לציין ימי פטירה, לציין ימי הסתלקות, שהם הסך הכל, הם התמצית של כל מה שאדם עשה בחייו, מאשר לציין יום הולדת. אז השאלה אם כן היא גדולה ופשוטה, הן מבחינת המקורות והן מבחינת המשמעות, ממתי חוגגים יום הולדת? מה הרעיון של יום הולדת? אז קודם כל צריכים לשלול טעות. פשוט לשלול טעות, כי זאת אמירה צינית, שחסידים חוגגים יום הולדת, בחבד הנושא של יום הולדת הוא נושא מאוד חשוב, אז תמיד אומרים יום הולדת את פרעה, יום הולדת את פרעה. אז קודם כל צריכים לשלול טעות ולהתחיל מהמקורות. אצל יהודי, הדבר החשוב ביותר זה המקורות כמובן. אז קודם כל בואו נסתכל מה כתוב. ובכן, לא רק פרעה חגג יום הולדת. הקדוש ברוך הוא חגג ליהודים יום הולדת. יום הולדת זה יום של מזל, יום של מזל חשוב ביותר, שאת האירועים הגדולים ביותר בהיסטוריה, בחיבור בין שמיים לארץ, בהשכנת השכינה בעולם, שמרו לימי הולדת. המשכן נחנך בראש חודש ניסן. אבל למה בראש חודש ניסן? הם הרי כל כך הזדרזו לעשות את המלאכה. הם כל כך הזדרזו לתרום למלאכת המשכן ולזכות כבר לכפרה על חטא העגל. אז למה זה לקח חצי שנה? ממוחרת יום הכיפורים, כשמשה רבנו מצווה אותם ויקהל משה, עד ראש חודש ניסן, למה זה לקח חצי שנה? הרי תוך יום כבר נאספו כל התרומות, והם הביאו עוד נדבה בבוקר בבוקר. עד שאמר משה רבנו, די, אל תביאו יותר. זאת ההתרמה היחידה בהיסטוריה, שהסתיימה תוך יום. כי הקווים קרסו, והמנהל בנק אמר, אל תביאו יותר כסף, אין לי איפה להכניס, לא צריך יותר כסף. אז למה זה לקח חצי שנה אחר כך? כתוב במדרש, כולם יודעים, שהם סיימו את מלאכת המשכן תוך חודשיים בחפי כסלב. ובכל זאת אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תחכה ליום סגולה. מתי יום סגולה? לחודש לידה של יצחק אבינו. וראש חודש ניסן הוא חודש הלידה של יצחק אבינו שנולד בליל פסח. כעת חיה הוא לשרה ון. והמלאכים באו עוגות מצות. המלאכים באו לפי אחת הדעות בגמרא, הם באו בפסח. אותו דבר בית המקדש הראשון. אנחנו יודעים שבית המקדש נחנך בערב יום הכיפורים, בחטא בתשרי. מי עושה שמחות בערב יום כיפור? בגלל זה לא צמו, שבעה ימים, הביאו קורבנות ועולות. האירוע הכי חשוב בהיסטוריה, הקמת בית המקדש הראשון. לקדוש ברוך הוא יש בית של קבע בעולם הזה. השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך ואף כי הבית הזה. למה בחטא בתשרי? למה לא בחטא בחשבן או בחטא באלול? כתוב באותו מדרש. כי ירח האיתנים. כי תשרי זה חודש הלידה של אברהם אבינו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תקיים את יום חנוכת הבית ביום סגולה. ביום חשוב. ואיזה יום יותר חשוב? מיום שקשור עם לידתו של אברהם אבינו. ועיקר העיקרים, המקור החשוב ביותר ללידה, זה המקור שבזכותו אנחנו כאן היום. העובדה שעם ישראל כאן חי וקיים, הוא בזכות יום לידה אחד. גדול יום הלידה שיחפר על יום הליטה, על יום המיטה, סליחה. בזכות זין באדר, יום הולדתו של משה רבינו, שהשבית את מזימתו של המן, את גזירתו של המן, וביטל את יום המיטה. ושם אגב המקור החזק ביותר. שמעתי פעם שכולם שואלים, השאלה המפורסמת, רבי יונתן אייבי, שהיא זכתם סופר, כולם שואלים. ולא הווה ידע שבו נולד משה. הוא ידע שבזין באדר מת משה. הוא לא ידע שבו נולד משה. ו- וכל אחד שואל, למה המן לא ידע שמשה רבינו נולד בזין באדר? אם המן היה כזה תלמיד חכם, שידע מתי משה רבינו הסתלק, למה הוא לא ידע מתי משה רבינו נולד? הרי שניהם כתובים בחזל, שניהם כתובים באותו עמוד, באותה גמרא. בתורה לא כתוב לא יום הלידה ולא יום הפטירה. אנחנו לא יודעים כלום, לא יום הלידה ולא יום הפטירה. אלא מה? חזל עשו חשבונות. וחזל באו ואמרו באותו עמוד, שבאותו היום נולד ובאותו היום מת. אז אם המן ידע את הרישה של הגמרא, למה לא ידע את הסיפה של הגמרא? למה הוא לא ידע מתי נולד משה רבינו? נרדם באמצע השיעור? למה את הפרט הזה הוא שכח? ואחת התשובות היפות היא, והפשוטה ביותר, המן ידע מתי משה נולד, אבל הוא לא חשב שליום הולדת יש משמעות. הוא אמר יום הולדת את פרעה, איזה משמעות יש למי הולדת? בטח יום לידה אחרי יום מיתה? איזה משמעות יש ליום לידה לאדם שמת? אדם שמת והלך מהעולם? אז גמרנו, הוא היה ונגמר. אז הוא לא חשב שיום הלידה של משה רבינו זה בכלל יום של מזל, יום של סגולה, יום שמגן על עם ישראל. וזה גופה מה שהראה לו הקדוש ברוך הוא. כדאי יום הלידה שיחפר על יום המיטה. יום לידה הוא מושג נצחי, הוא מושג גדול. הוא מושג של סגולה נצחית שמגינה על עם ישראל. והיא לא רק מגינה באותו יום, אלא והחודש אשר נהפך להם. משה רבינו נולד בזין באדר, והפור נפל על י' ג' באדר, על סוף ימי השבעה של משה רבינו. ויום הלידה של משה כל כך גדול, שהמזל טרף מלפניו ומאחריו, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. הפך את החודש כולו לחודש של שמחה. אז התחלנו מבחינת המקורות. לבוא ולהגיד בציניות, יום הולדת את פרעה, זה לא נכון. יום הולדת את פרעה זה מה שכתוב בתורה במפורש, אבל בתורה שבעל פה יש לנו אזכורים, וגם במגילת אסתר, יש לנו אזכורים חשובים ביותר, רמזים חשובים ביותר, למעלה של הלידה, שהוא יום מזל גדול, שמשפיע לפניו ולאחריו. אחרי שהבנו את המקור, שיום הולדת זה יום משמעותי, עכשיו צריכים לצלול למשמעות העניין. אבל שאלנו מה יש לחגוג ביום הולדת, מה קרה? נשמת הבעל שם טוב ירדה לעולם. נשמת משה רבינו ירדה לעולם. נשמתו של רבי יהודה הנשיא ירדה לעולם. בסדר? אבל גם משה רבינו נולד כילד קטן בעריסה. גם רבי יהודה הנשיא נולד כתינוק קטן שזקוק לאמו. אז מה יש לחגוג? עוד לא קרה שום דבר. בואו נפתח, יהודים יקרים, נקודה מיוחדת במינה, שקשורה במהותה, בטבורה, ליום חי באלול, שמקפלת בתוכה, בעצם, בשורה אחת, את המתנה, את המהפכה, את התשורה הענקית, שהביאה בעל שם טוב, ובדורות יותר מאוחרים רבינו הזקן, עם שאר מאורי החסידות, הביאו לנשמתו של היהודי, הביאו לעומקו של היהודי, לקשר המיוחד בינו ובין הקדוש ברוך הוא. נחזור נקודה משיחה מיוחדת במינה, השיחה הזו גם נמצאת בליקוטי שיחות בחלק כ"ד לחי באלול, וכל אחד יכול ללמוד את הנושא בעצמו, שיחה ארוכה מאוד, ואני בדקות הספורות שיש לנו, אומר את נקודת הדברים על רגל אחת ממש. יום הולדת זה יום שבו נעשה האדם עצמאי. יום הולדת זה היום שבו אדם מתחיל כביכול לקחת אחריות, לקבל אחריות. הוא רק מתחיל, הוא רק בן יום, אבל זה יום שמתחיל התהליך שהוא הופך מעובר, מתלותי, מתפיל, למציאות אדם. ומציאות אדם פירושו שמהיום הזה כל מה שהוא יעשה יירשם על שמו, זה שלו. ביום הולדת אנחנו מציינים את היום לא שהבעל שם טוב עשה, ולא שהבעל שם טוב פעל, אף שבוודאי הבעל שם טוב הביא לעולם זכות מהרגע שהוא ירד לעולם, כמו שנשמתו של משה העירה מהרגע שהוא ירד לעולם, אפילו הגוף שלו העיר, הוא נולד נימול וכו'. אבל ביום הולדת מציינים דבר יותר מיוחד. היום שבו התחילה כביכול העצמאות של נשמת הבעל שם טוב, שכל מה שהוא פעל נרשם לזכותו, נזקף לזכותו. קודם הלידה, הילד הוא בבחינת העובר, הוא בבחינת הפיל. ובבחינת תלותי, הוא חי, והוא מסתובב, והוא נושם, והוא בועט, והוא לומד תורה, את כל התורה כולה. אבל זה לא שלו. זה בגלל הסביבה. זה בגלל שהוא מחובר למקור טוב. הוא מחובר לאמא טובה, שנותנת לו את כל מה שיש לה, אז הוא חי וקיים. אבל זה לא נקרא אדם. אדם שחי מאחרים. אדם שמתקיים בזכות אחרים. אדם שהקיום שלו תלוי ברצונם ובקיומם של אחרים. זה לא אדם. זה נפל, זה עובר, זה לא אדם. אי אפשר לקרוא לו שם, אי אפשר להגיד לו נולד. אמא שלו קודמת לו מבחינה הלכתית, הוא עוד לא אדם. אדם פירושו, הרגע שבו הוא מתחיל לקבל אחריות. הרגע שהוא מתחיל להיות עצמאי בזכות עצמו, הנה הוא כבר נושם. תגידו במה הוא אחראי, במה הוא מקבל אחריות, הוא נושם. הנשימות הן כבר שלו. קודם הוא נשם בזכות אמא שלו. עכשיו הנשימות שאומנם הוא עושה אותם רק כרפלקס, הוא ילד בן דקה. אבל לפחות הנשימות שהוא נושם, הן כבר שלו, הן בזכות עצמו, הן לא בזכות אף אחד אחר. זה הראיה שהוא בריא. בריא פירושו שהוא יכול לנשום בכוחות עצמו. כשכואב לו, הוא יכול לפקוט. כשהוא אהב, הוא צועק. כל מה שהוא פועל, הוא כבר פועל בזכות עצמו, בגלל עצמו, זה הלידה. בלידה אנחנו מציינים זמן שבו נולד אדם. נולדה מציאות שבוחרת, שרוצה, שעושה דברים בגלל עצמה ובזכות עצמה. אומר הרבי, וזאת בתמצית, בשורה אחת, ברגל אחת, זאת הנקודה של החסידות. מה שבא בעל שם טוב לומר, מה שבא בעל שם טוב לפעול, זה לייצר יהודים שהם עצמאים רוחנית. יהודים שהקשר שלהם לקדוש ברוך הוא נובע מתוך עצמם, מעומק עצמם, מעומק הנשמה היהודית שבהם, ולא כתוצאה משום סיבה אחרת מסביב. גם עד הבעל שם טוב היו יהודים גדולי עולם, ברור, יותר מ-3,000 שנה של תורה. העולם רעש ורקד והיה שייך לקדוש ברוך הוא. אבל השיטה בעבודת השם עד הבעל שם טוב הייתה בעיקר שיטה של איום, שיטה של הפחדה, שיטה של ירא. יראה, בוודאי, לירא את השם. מתקרבים עכשיו למעמד של הקל בסוף שנת שמיטה, לירא את השם. לירא זה אחת משתי המצוות החשובות ביותר ביהדות, בוודאי, יראה. מה הווה אלוקיך שואל ממך, כי אם לירא? השיטה העיקרית הייתה, בעיקר לייצר יראה, לייצר, להרחיק את הקדוש ברוך הוא, להגיד עד כמה הוא גדול, ועד כמה הוא אינסופי, ועד כמה הוא מסוגל, ועד כמה הוא כל יכול, ועד כמה אנחנו קטנים ושפלים, ותלותיים בו, וצריכים אותו. כתוב ברמו שלפני התפילה אדם צריך להרהר בגדלות הקל ובשפלות האדם. עד כמה אנחנו קטנים ורחוקים לעומתו וזקוקים ותלויים בו לכל רגע. בא בעל שם טוב, לא והפך חס ושלום, כי בוודאי שירה היא אחת משתי הצלעות שמחזיקים את עבודת השם שלנו. אבל נתן דגש עיקרי, עיקרי, דווקא על הצד השני. על הקשר, על החיבור. הבעל שם טוב לחץ על האלוקי שבכל אדם. על האלוקי שבכל עלה נושר ברוח. על האלוקי שבכל פינה בעולם הזה. אם קודם יצרו ריחוק, הבעל שם טוב יצר קירוב. הבעל שם טוב התחיל לדבר על מושגים שאף פעם לא דיברו קודם. על הגובה של יהודי, על הקרבה, על המרחק הקטן והמצומצם, איך כל תפילה של יהודי עושה רעש בכל העולמות. איך כל יהודי הפשוט ביותר, התמים ביותר, שלוקח את הסידור ולא יודע לקרוא, יקר בעיני הקדוש ברוך הוא, כמו איך הביטוי הוא, כמו בן יחיד שנולד להורים לעת זקנה. בן יחיד שנולד להורים מבוגרים לעת זקנה, ככה היוקר של כל יהודי. מה ההבדל בין כך לכך? מה ההבדל בין אהבה ליראה? כשאני מדבר על יראה, ויראה היא מאוד מאוד חשובה, ברור שעם אהבה לבד אי אפשר להתקדם. אהבה לבד שתלויה בחשק של האדם, אז יכולה גם להביא לנפילות. אבל יראה היא בסופו של דבר חיצונית. היא לא מבוססת עליי. על מה היא מבוססת? על פחד, על אינטרסים, על בהלה, מי יודע מה יקרה, על דאגה לעצמי. יראה לא נובעת ממני, יראה להפך, יראה לוחצת עליי, יראה מקטינה אותי, יראה מאיימת עליי. אז אמרתי, כמובן צריך אותה, אבל זה צד אחד של המטבע. אהבה עושה את ההפך. אהבה אומרת, אתה אלוקי. אתה ילד של הקדוש ברוך הוא. אהבה מעוררת בנו את אותה נשמה, את אותו ויפח באפיו נשמת חיים, שבו כל יהודי מצד עצמו הוא בן של הקדוש ברוך הוא. הרי בכל אחד מאיתנו לא אלמן ישראל. לא נזרקנו לעולם. כל אחד מאיתנו ירד עם שבב רוחני שמושך אותו למעלה. והבעל שם טוב מדבר על השבב הזה, ומעורר את השבב הזה, ומדבר על הגעגוע של הקדוש ברוך הוא לכל יהודי, ועל הגעגוע של כל יהודי לקדוש ברוך הוא. ככה אתה מייצר יהודים, אתה מדבר עם ילד, מדבר עם תלמיד, מדבר עם אברך בחודש אלול ובכל השנה. עד כמה הוא עצמו קשור לאלוקות? עד כמה הקדוש ברוך הוא התכופף כביכול אליו והיפח לתוכו נשמת חיים ויצר בתוכו רגש של משיכה לאלוקות, רגש של חיבור לאלוקות, רגש של רצון עצמי להיות חלק מהקדוש ברוך הוא. אז לא הבאת האלוקות מהצד, לא הבאת האלוקות מבחוץ. גילית את האלוקי שבתוכו? גילית את החיבור, את ההשתקפות, את הצלם אלוקים שיש בתוך האדם עצמו? אם כן, אומר הרבי, בחי באלול חוגגים יום הולדת, כי כל עניינה של החסידות זה לייצר יום הולדת, זה לייצר יהודי שהוא נולד, שהוא לא רק עובר, שהוא לא רק טפיל, שהוא לא רק חי בזכות לחצים חיצוניים של פחד מפה או פחד משם. אלא בגלל שהוא יודע, הוא מסתכל לתוך עצמו, אחרי שהוא מסיר את כל המסכים ואת כל הקליפות. והוא אומר לעצמו, בוודאי שאני קשור לקדוש ברוך הוא. אלא מי אני? יש לי משהו אחר בעולם חוץ מקשר לקדוש ברוך הוא? האם יש משהו שאני רוצה יותר עמוק מאשר להיות קשור ומחובר לקדוש ברוך הוא? אני רוצה לספר על זה סיפור. כשמדברים על הבעל שם טוב, מדברים על רבינו הזקן, בוודאי על הבעל שם טוב, יותר קל לפעמים להעביר דברים עם סיפור, מאשר עם תורה. ובאמת גם השיטה של הבעל שם טוב עצמו הרי הייתה, לספר סיפורים, לא פחות מלומר תורות. מספרים שפעם בליל ראש השנה, נכנס הבעל שם טוב לבית הכנסת. מז'יבוש, בית המדרש הגדול של הבעל שם טוב. מאות יהודים מחכים. בית הכנסת מלא, הגיעו יהודים חסידים להתפלל עם הרב. הגיעו כפריים, יהודים שמכל העיירות בסביבה. פה היה גר יהודי אחד, פה שני יהודים. לא היה להם עניין, לא היה להם קריאת התורה. לחג, ליום טוב, לראש השנה, היו באים להתפלל עם הרבי, עם הצדיק. החזן עומד כבר על המקום, מחכה להתחיל שיר המעלות. אבל שם טוב נכנס. שם טוב נכנס בריצה, אבל נעצר. לא מתקדם. נעצר בשולי בית הכנסת. לוקח איזשהו ספר ליד, ונעמד ללמוד. הקהל כולו מתפלא. יום טוב, ראש השנה, יכלו מעדנים ושתו ממתקים, ראש השנה זה יום שמח. איפה? מה פתאום? בעל שם טוב מעכב את כולם, זאת לא הייתה דרכו. ככה הוא עומד שם בשוליים, 10 דקות ורבע שעה, אחר כך הוא סוגר את הספר ורץ קדימה, ומתחיל שיר המעלות בשמחה גדולה. אחרי ראש השנה, אצל חסידים כמובן לא מדברים שום דבר בראש השנה, לא מדברים מילה אחת, עסוקים 48 שעות באמירת תהילים בקבלת עול. אחרי ראש השנה מספר הבעל שם טוב לתלמידים מה היה שם. נכנסתי לבית הכנסת, הוא אומר. אני רואה מהצד יהודי שלא היה פה 50 שנה. יהודי שגדל כמו תלמיד, כמו נער, בחור ישיבה. אבל שנה הוא פירש. הלך לעולם הגדול, הלך לאוניברסיטה, הלך למקום אחר, ומרד ופקר בכל מצוות התורה. התחתן עם אישה שאינה יהודיה לא עלינו, ילד ילדים שאינם יהודים לא עלינו. לא הייתה עבירה אחת שהוא לא עבר. היום, היהודי הזה הגיע לעיר, ערב ראש השנה, במקרה הוא לא ידע לא ראש השנה ולא ערב ראש השנה, אבל הוא הגיע לעיר לסדר משהו, לשלוח, היה לו תור במשרד הפנים. והוא עובר ליד חלקת היהודים, באזור רחוב היהודים, ורואה את כולם רצים. ערב יום טוב, ערב חג, כולם רצים. עצר איזה ילד ושאל, למה כולם רצים? מה קרה? מה יש היום? הילד הסתכל עליו כאילו נפל מהירח. מה זאת אומרת? אתה לא יודע מה יש היום? הלילה ראש השנה, הלילה הקדוש ברוך הוא יישב על כיסא דין, הלילה הוא יפתח 3 ספרים, וכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. אצל אותו יהודי נפלו כמה שכבות. הוא נזכר באבא שבערב ראש השנה רץ לקנות את הדג, ורץ לקנות את התפוח, ורץ לקנות את הדבש, ואמא שעומדת כל היום, והופעה את עוגות הדבש, ומכינה את השולחן עם הסדר, עם הסימנים, הוא הזדעזע. והוא החליט שלפחות בליל ראש השנה, הוא יישאר כאן בבית הכנסת. אומר הבעל שם טוב, כשנכנסתי לבית הכנסת, ראיתי את היהודי הזה, ועניין אותי מה הוא מתפלל, מה הוא אומר. שמעתי אותו, פותח את הסידור ואומר, ריבונו של עולם, חטאתי לפניך, אביתי, פשעתי. אין דבר אחד שאסרת ולא עברתי עליו. אין דבר אחד שציווית ולא ביטלתי. אז מה אני אומר לפניך? יודע מה ריבונו של עולם? אני אמנה את כל החטאים שחטאתי. אני אמנה מהזיכרון כל החטאים שחטאתי. ויהה בעיניך, כאילו ביקשתי מחילה מעומק הלב על כל אחד מהם. וכך הוא עמד ומנה, בהבנות שיש עליהם סקילה, שריפה, הרג וחנק. הלך ומנה כל אחת מהטעויות והכשלים והמעידות שהיו לו בחיים. אומר הבעל שם טוב, שמעתי למעלה את התענוג שיש מקבלת התשובה של היהודי הפשוט הזה. אמרתי לעצמי, לא כדאי לי עכשיו להתפלל. לא יקשיבו לתפילה שלי. חיכיתי שהוא יסיים, ואז בחסות העונג, הנחת רוח האלוקי, מהתשובה של הבן שחזר הביתה. נכנסתי גם אני, ואמרתי, והוא רחום, אמרתי שיר המעלות. מה עושה סיפור כזה ליהודי? על מה הוא לוחץ? מה הוא מעורר? הוא מעורר את אותה נקודה עצמית, את אותו חלק אלוקה ממעל, שאי אפשר להפריד בין יהודי לקדוש ברוך. וזה חנוך לנער על פי דרכו. נער צריך לשמוע שהוא קשור, שהוא מחובר, לשמוע על התמימות של יהודי, על התמימות שקיימת בתוכו. הוא צריך לנגן ניגון חסידי. הוא צריך שיעוררו בו, שהוא ישמע ממישהו עד כמה הוא קדוש, עד כמה הוא נשאר מחובר, עד כמה הקדוש ברוך הוא לא יוותר עליו. את זה הוא צריך לשמוע יום ולילה. כמובן צריך לתת מקום גם ליראה. אי אפשר לדבר רק על חשק ורק על אהבה, כי לפעמים החשק והאהבה נגמרים, ואז הדבר היחיד שמחזיק אותנו זה הפחד מהשוטר שעומד בצומת. בוודאי שצריכים גם לדבר על יראה. אבל השאלה מה הבסיס ומה נקודת ההתחלה. אומר הרבי, בחי באלול, דווקא בחי באלול, חוגגים יום הולדת. אגב, הרבי אומר נקודה יותר מיוחדת במינה, ששכחתי להזכיר אותה, והיא עיקר העניין. הגילוי של יום הולדת בדורות האחרונים, הוא בחי באלול. בדורות האחרונים לא מצאנו שיהודים יחגגו יום הולדת. הראשון או היחיד בדורות במאות השנים האחרונות, שעשה עניין מיום הולדת, היה הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב בעצמו. הרבי הרשב מספר שהבעל שם טוב בכל חי באלול היה עורך התוועדות. זאת אומרת, הבעל שם טוב ילד או חידש את מושג היום הולדת. כי הבעל שם טוב חידש את המושג של יהודי שנולד. יהודי שהוא לא רק עובר, הוא לא רק חי בזכות אחרים, בזכות פחד, בזכות לחץ, בזכות לחץ חברתי מסביב. אלא יהודי שחי בגלל שהוא יודע שזה אני. אין בכלל אפשרות אחרת, אין דרך אחרת לשמור תורה ומצוות, חוץ מלהיות קשור לקדוש ברוך הוא. מספרים שיצאו חסידים מרוסיה. בשנת תפשין המדבט היה איזשהו חרך קטן, יציאת מצרים קטנה, שיצאו יהודים מרוסיה, מתשכנת. ויצאו יהודים יראים ושלמים, פקיעים בשס. חסידים, הייתה התקבצות של חסידי חב"ד בתשכנת. והרבי ביקש שהם ילכו לבקר את רב מוישה פיינשטיין, את הפוסק של יהדות אמריקה, כי רב מוישה בעצמו הגיע מרוסיה והיה רב של קהילה, אבל הוא הספיק לברוח. שילכו לבקר את רב מוישה. והם הלכו לבקר אותו, ורמוד שהתחיל לשאול אותם שאלות, ובחן את הילדים, והוא ראה יהודים יראים ושלמים, כאילו הם גדלו במאה שערים או בבני ברק, כאילו הם גדלו בכפר חבד או בקריית מלאכי. ראה יהודים שפקיעים בשעס. והוא לא האמין, הוא זכר מאיפה הוא ברח. הוא זכר את הרדיפות, הוא זכר את הפחד, הוא זכר שאי אפשר לכנס שלושה ילדים יהודים ביחד לחיידר, צריכים לשלוח אותם לשקולה, לבית הספר הקומוניסטי, האתאיסטי, ומי שלא שולח, הולך לסיביר. הוא הסתכל עליהם, על היהודים האלה עם הקסקטים, עם הסקנקנים, ושאל, איך? איך? איך הצלחתם להחזיק שם? מסתכלו עליו ואמרו לו, וכי יכולנו אחרת? וכי אפשר היה אחרת? זה הפשט. הבעל שם טוב עורר יהודי שהוא בבחינת נולד, שהוא חי בזכות עצמו, ולא רק בגלל, ולא רק בגלל סיבות חיצוניות. ככל שמדברים על הבעל שם טוב, הוא רק החתן יום הולדת הראשון של היום הזה. אבל אנחנו הרי לומדים פה כל שבוע את ספר התניה. זה ספר של רבינו הזקן, וגם רבינו הזקן הוא חתן יום ההולדת של חי באלול, תף קוף ה, שנת קיאת. אז אני רוצה עוד יותר לחדד את הנקודה. ואת זה בשביל המאזינים ששומעים אותנו בשבועות, בשנה האחרונה, אנחנו עכשיו שנה לשיעור הזה, הרי הנקודה הזו כבר מובנת מאליה, כי אנחנו בעצם כל שבוע חוזרים עליה מכיוונים אחרים. רבינו הזקן שכלל פי כמה וכמה. את המושג הזה של יהודי שעומד בזכות עצמו. רבינו הזקן דורש מיהודי לחשוב, להתבונן, להרגיש, להביא את הקשר שלו לקדוש ברוך הוא, לידי מודעות, לידי צלילות. ומה יש יותר מזה שנותן עצמאות? הבעל שם טוב דיבר על הנשמה, אבל סוף סוף החיים הם לא חיי נשמה. החיים הם חיים של עשייה, וחיים של ריצה, וחיים של לימוד נגלה ולימוד חסידס, ולימוד הלכה. והנשמה באיזשהו מקום מסתתרת ומתעוררת בנעילה של יום הכיפורים. לכן השיטה של הבעל שם טוב לבד היא עוד לא מספיקה. בא רבינו הזקן ובנה עוד נדבך. הוא אמר, כן, אבל מי אתה? נכון שיש לך נשמה קדושה שתתעורר בשעת מסירות נפש, אבל זה עוד לא מספיק. מי אתה? על מה אתה חושב? במה אתה מתבונן? מה אתה לומד? איך אתה מפרש את התורה? אבל רבינו הזקן הוסיף את הנדבך של חב"ד. את הנדבך הזה שהאמונה צריכה להיכנס בחוכמה, בינה ודעת, שיהודי צריך לשבת לפני התפילה ולחשוב, להרהר בגדלות השם, להתבונן בהשגחה שמלווה אותו, להתבונן בנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולמות, להתבונן בצורה כזו כפי שאנחנו מדברים כל שבוע, שההתבוננות תוליד רגש, תוליד אהבה, לעצום את העיניים לכמה דקות ולחשוב, עד כמה הוא קרוב, עד כמה הוא קשור, ושההתבוננות הזו תוליד אהבה לקדוש ברוך הוא. אז פה העצמאות הרוחנית הזאת הרי משתבחת פי כמה וכמה. לא רק שהנשמה מהירה בו, אלא התודעה שלו, המחשבה, הראייה, הקוק שבו הוא מסתכל על העולם. התודעה הפעילה שלו שמתעוררת כל בוקר עם הרצון לעשות את היום, התודעה הזאת נמצאת במקום טוב. אז בוודאי שהוא עומד בזכות עצמו. בוודאי שהאמונה שלו לא נובעת משום מקור חיצוני, אלא נובעת מתוך ההתבוננות שלו, מתוך היגיעה שלו, מתוך הגעגוע שלו, מתוך הרצון שלו להשיג את המלך. אז יום הולדת זה הלידה של היהודי שנולד. הלידה של אותו יהודי שקשור לקדוש ברוך הוא מצד עצמו. זאת אומרת, חי באלול זה הלידה של היהודי שנולד. אני רוצה לסיים בוורט יקר במינו, וורט מיוחד מאוד, שגם וורט חשוב על נושא שכולנו מכירים. מתי הכיר אברהם אבינו את הקדוש ברוך הוא? נשאל, נצא לרחוב לכיתה א' בחיידר ונשאל את הילדים, מתי אברהם אבינו נהיה יהודי? הוא הרי נולד בבית של תרח. אז מתי הוא נהיה יהודי? מתי הוא הכיר את הקדוש ברוך הוא? מתי הוא התחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא, להתעסק עם הקדוש ברוך הוא, ללחום למען הקדוש ברוך הוא, לשלוט את העולם, לשבר את הצלמים? נו, אז כמובן שכל ילד יודע את התשובה. בן 3 הכיר אברהם את בורו. יש לזה רמז בתורה. עקב אשר שמע אברהם בקולי, עקב אותיות קוף עין בית, והרי אברהם אבינו חי בעולם קוף עיני שנים. אז למה רק עקב אשר שמע בקולי? למה לא עקה אשר שמע אברהם בקולי? אז כתוב במדרש כי 3 שנים כביכול, זאת היה לפני שאברהם אבינו הכיר את הקדוש ברוך. כאן בא הרמב״ם, בתחילת הלכות עבודת כוכבים, ועושה פלא גדול. הרמב״ם מתאר את כל ההתפתחות של העבודה זרה בימי אנוש, ואחר כך, עד ששכחו לגמרי מהקדוש ברוך הוא, והתחילו לדמיין שיש כוח לכוכבים והמזלות וכו', עד שבא אילן הגדול, עד שבא אברהם אבינו, ובן 40 הכיר אברהם את בורו. שמעתם מושג חדש? כל ילד יהודי יודע שאברהם אבינו הכיר את הקדוש ברוך הוא בגיל 3. מחליט הרמב״ם להרחיק עדותו עד גיל 40. מוסיף לאברהם אבינו כביכול עוד 37 שנים של חוסר דעת. בערבת במקום ושואל למה? וכי לא מכיר מדרש פשוט על בן 3 הכיר אברהם את בורו? ואגב, אם הרמב״ם מחליט משום מה לדבר על הבגרות של אברהם אבינו ולא על הילדות שלו, אז יש מדרש שאברהם אבינו הכיר את בורו בגיל ממחת, בגיל 48. אז למה לא הרחיק עד גיל 48? מה יש דווקא בגיל 40? הרבי פעם בשיחה, אגב, גם בתקופת השבועות האלו בפרשת ניצבים, גם אמר נקודה מיוחדת במינה. מתי אברהם אבינו הכיר את בורו? מתי התודעה שלו נהייתה תפוסה בקדוש ברוך? זאת השאלה של הרמב״ם. לא מתי נכנסה בו אמונה, בגיל 3 נכנסה בו אמונה. אבל אמונה זה לא אני. יהודי גם גנב, הגמרא אומרת, גן והפום מחתרת הרחמן הקריה. הגנב הכי גדול, השודד הכי גדול, הוא גם מאמין גדול בקדוש ברוך הוא. כשהוא שומע את הסירנות של המשטרה, הוא מתחיל לצעוק, ריבונו של עולם תציל אותי, אני מתחיל להניח תפילין. למה אתה פונה לקדוש ברוך הוא ולא לקומר? כי אתה יודע שיש ריבונו של עולם, רק האמונה מתעוררת ברגעי לחץ. כשאתה מאבד את כל התקוות האחרות, האמונה מתעוררת. אז למה אתה הולך לגנוב? כי אמונה היא לא החיים. אמונה שוכבת באיזה פינה ומתעוררת בתקיעת שופר. ומתעוררת בשעת נעילה כשיהודי צועק השם הוא אלוקים. אז אומר הרמב״ם בוודאי שבגיל 3 נזרקה באברהם אבינו אמונה. הקדוש ברוך הוא בחר בו, העיר עליו, והיפח באפיו נשמת חיים ונכנסה בו אמונה. אבל זה עוד לא נקרא שאני עומד בזכות עצמי. זה עוד לא נקרא שהעשייה שלי נובעת מתוכי. לא מתוך הרגל, ולא מתוך שגרה, ולא מתוך לחץ, ולא מתוך פחד. בן 40 הכיר אברהם את בורו. 37 שנים אחרי גיל 3. אברהם אבינו חשב, והתפולל, והתבונן, והתווכח, וניהל דיונים. ובגיל 40, בין 40 לבינה, אחרי 40 שנים, אנחנו השבוע, אחרי 40 שנים, קאי ידעת את הרבה. בגיל 40 הוא הגיע לשלמות ההכרה ושלמות הידיעה, לשלמות ההזדהות האישית התודעתית. אומר הרמב״ם, בין 40 הכיר את בורו. זה כבר לא הייתה רק אמונה, זו הייתה הכרה. זה היה האני שלו, זה היה ברירת מחדל שלו, זה מה שהניע אותו, זה מה שדחף אותו. וזה הרעיון של חי באלול. חי באלול נותן ליהודי את הכוח. שלא יהיה רק יהודי של מסגרת, אלא שיהיה יהודי של פנימיות ושל מהות, שיוכלו לזרוק אותו בכל מקום בעולם, כמו משפחה, זוג שלוחים, שיכול לזרוק אותם בוונצואלה ובפריז. ברומא ובסיביר, בכל מקום, בלי קהילה, בלי ידידים, בלי אף אחד שמסתכל, בלי שום שטחנית שבודקת בדיוק מהם הבחורים והבחורות שם. ואתה יודע שהם לא רק יישארו ירי שמיים בתכלית בעצמם, אלא יהפכו את כל העיר לירי שמיים. יחזרו אחרי 20-30 שנה עם קפוטס וסרטוקים וטליתות. איך עושים את זה? כי הקשר של יהודי לקדוש ברוך הוא נובע מתוך תוכו, מתוך הזהות הכי עמוקה שלו, מתוך הידיעה שזה הדבר הטוב והאמיתי ביותר שקיים, ואיך אפשר אחרת? כל המהפכה הזו, כל הכוח הזה, נולד בחי באלול, אז בוודאי שצריכים להגיד היום, הגוטן חי אלול, יום הולדת שמח, יום הולדת שמח לכולנו, לכל מי שקשור בתורותיו ובהוראותיו של הבעל שם טוב הקדוש, של רבינו הזקן, וזאת הזדמנות באמת להחליט, לתת מתנה לבעלי יום ההולדת, להתחזק בלימוד החסידות, בתורת החסידות, בתורת התניה, שאנחנו לומדים אותה כל שבוע, ונמשיך הלאה בעזרת השם בשבוע הבא, ואחרי החגים, של כוח וכל טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניה.